אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חולות הים הם דבש שחור, הגרגרים בורקים חיפה, גופכם תובל אוויר שחור, חיפה שרועה פרומת חוטים, הכבישים נוטפים מדבש, והוא אוהב אותך ממש, כמו ריבת תותים, כמו נחש.
שלום, ברוכים הבאים והבאות, המאזינים והמאזינות לברית מילה בכאן תרבות 104.9, 105.3. אני שלומי חתוקה, מראיינים את המשורר נועם בן דוד, שירי שוקת ריקה, כך קוראים לספר הביקורים שלו. מה העניינים?
אהלן שלומי, מה קורה?
בסדר גמור. אז ספוילר אחד הרסת, דיברת, כבר אמרת חיפה בהתחלה.
הרסתי,
כן. אז אני אגדיר ואומר, אנחנו מקליטים בתל אביב, עשית את הדרך מחיפה.
כן, אבל היה לי חנייה עם אפור והכל, אז אני
חופשי. באמת קיבלו אותך יפה, יש קרמה בחיים. איך הדרך מחיפה לתל אביב? אתה חיפאי.
אני חיפאי, כן.
אתה חיפאי. אתה יודע, מתחיל להיות שם קטע של ריספקט. נגיד אני חיפאי, אני חושב, עם הזמן.
תראה, אני עברתי לחיפה לפני שנה מירושלים, אבל אני מרגיש את הריספקט הזה, וואלה, אני...
כן, איך היה בירושלים באמת?
ירושלים מדהימה. ברגע שנולד ילד, זה היה קצת רחוק מהמשפחות ומהחברים, ורצינו קצת להתקרב. היינו שם תקופה כזה של...
ילד אמרת?
ילד.
אתה בן 31. נו. אתה בעצמך ילד.
הוא גם קטן, הוא בן שנה ושמונה.
הכנסתי פה את הגיל. כי זה גם ספר ביקורים. כן. ואני חושב גם ספר ביקורים בגיל מאוד... משמעותי כזה, מבחינתי אני חושב שזה זמן טוב, לא יודע, בכללי, שלא יתפסו אותי על מילה, זה תמיד טוב, כן? והוא יצא בהוצאה חדשה של ידידי ניסן אליהו כהן, שקרא לה גם נצח, זה הצעד הראשון בנצח, אני חושב.
של ניסן ושלי, כן, אנחנו שותפים בכמה של ההוצאה, וכן, זה הצעד הראשון בנצח. הצעד הראשון,
וגם ניסן הוא חיפאי.
נכון.
והוא שם הרבה דברים שהתחברו לי לאט לאט לגלל. אני יודע שיש פה גם אמירה אחרת. רצון אחר, וזה הרבה פעם קשור בדרך. זה לא קשור במה שאתה אומר, זה קשור בדרך. ואפרופו, הספר שלך, שהוא מוגדר כמחזור שירים,
כן.
חוברת בתכלס, ולא מעט, לא מעט שירים באמת מאוד מאוד קצרים, וזה היה לי מאוד מיוחד להרגיש שמישהו שמוציא את ספר הביקורים שלו ולא ממהר להוציא ספר מאוד אב קרס, בוא נאמר ככה.
כן, אני גם חשבתי על זה, זאת אומרת, אני לא הייתי מדמיין שזה יהיה ספר הביקורים שלי עד שהתחיל להתגבש באמת הדימוי, אבל זאת באמת יצירה נורא קטנה, נורא צפופה, היא גם לא בדיוק מהקול שלי, זאת אומרת, זה לא שירים עליי, במובן הקלאסי שהרבה פעמים משורר שירצה להוציא ספר ביקורים, ירצה להביא כזה את כל שיריו כזה עד כל, לאסוף עכשיו את כזה את החומרים ולהתחיל להיכנס אליהם, ודווקא אצלי קרה משהו שונה, באמת בעבודה עם ניסן, שהוא גם מרח את הספר, זה היה נורא במקרה, הבאתי לו לקרוא כמה שירים, הוא נורא התלהב ואמר לי, יאללה, תכתוב. ושירים שישבו 5 שנים, 6 שנים כזה בתיקיות במחשב, פתאום נכנסתי לתהליך מאוד מואץ של לכתוב, לדעתי משהו כמו 30 שירים חדשים. זאת אומרת, על בסיס מסוים של רעיון מסוים, בניתי את הספר בצורה נורא קצרה, כדי שיהיה באמת איזושהי יצירה אחת, עם מהלך אסתטי אחד.
כן. אנחנו נדבר על זה, ואני שמח שאנחנו באמת מדייקים ועורכים את השיחה הזאת, הרבה פעמים אני אומר, בואי, השיחות האלה יכול להיות גם מאוד טכניות, טכניות במרכאות, כי המחשבות איך לעשות ספר טכנית היא גם מהותית הרבה פעמים. ואני אקרא לזה טכנית, כן? שלא יתפסו להגיד רוחנים, רוחנים, טכנית, טכנית.
אנחנו אנשים טכניים, אנשים של מילים.
טכניקה לחלוטין. וכמו שאמרת, חוברת, ספר שירה, אני אומר לצורך העניין, כן? יחסית למה שאנחנו רגילים היום, כן? ועשוי בקפידה גם, וגם השירים הם טפטופים, בוא נאמר, איטיים, לא ממהרים. איטיים ולא ממהרים. קוץ, זה השיר הראשון. אין סיפור, אין סיפור אחר מלבד. עין נפקחת. ודלתות שיש בהן רוח. אז לפני העין והדלתות רגע, אנחנו מדברים באמת, אתה אומר, התכנסת ולא עשית את כל שיריך עד כה. מספר על עצמך קצת נועם, כדי שנגיד איך הגעת לרגע הזה שאתה יושב מול ניסן ואתם, או אתה עם עצמך מחליט מה אתה עושה. אתה משור לא מוכן, חייב לומר, נכון?
לא
פרסמת גם שום דבר. יותר מדי, ראיתי אולי איזה פרסום או שניים, או שאני טועה?
בכלל, אני חושב שעד לא מזמן לא הגדרתי את עצמי כמשורר. זאת אומרת, אני כבר די הרבה שנים פעיל בשדה של השירה, דרך שיתופי פעולה גם של תנועת תרבות ושל אליקון, שזה כזה שני בתים שגדלתי בהם בעשור האחרון, והייתי כזה מעצב גרפי של אליקון, והפקתי אירועים, והנחיתי אירועים, ו...
כמו שמוזיקאים קלאסיים פעם היו צומחים בעצם, דרך בדיוק, כל החצרות.
אז, אז צמחתי בסביבה
הזו. בחצר של אליקון ובחצר של זה.
כן. לא, לגמרי. וכל הזמן כתבתי, אבל לא הרגשתי עדיין בשל. זאת אומרת, אני חושב אולי... דווקא מתוך היכרות עם השדה, והיכרות עם שוררים, ובשלב מסוים גם... הקמתי כתב עת, שנקרא על השפתיים, שאני עורך אותו יחד עם עוד שלושה
אוקיי, אוכל. אוקיי, עכשיו נפל לי גם. אוקיי, עכשיו נפל לי. נפל
נכון, לי. אפילו נפגשנו פעם באירוע במצפה.
נפל לי, עכשיו הכל נפל, תודה רבה, בסדר. היו ימים במצפה.
זהו, אז אני תמיד הייתי שם, ואז הקמתי את...
איך הגעת לזה ביום הראשון? רגע, בוא נחזור אחורה, אוקיי. נלך צעד אחורה. כל אחד מגיע ללשון ולשפה.
נכון.
לא דרך הליקון.
לא הליקון דרך הליקון. הליקון זה אולי הצד השני. הליקון זה הדחיפה.
גם הוא יכול להיות, מישהו נתקל בספר כן. לבריאות, אבל אני חושב שבאמת המקומות האלה הם המקומות שאתה מוצא, כמו שאתה הולך לחפש פטריות, אחרי שאתה מבין שאתה התאהבת בשפה או משהו, כן. או בספרות.
תראה, אני תמיד כתבתי, מאז שאני זוכר את עצמי, בעיקר פרוזה, זאת אומרת, כנער שגדל בשנות ה-2000, שירה זה נראה לי תקופה מאוד מאוד חלשה של שירה ומאוד לא פופולרית, ולא נחשפתי לזה כמתבגר, אבל תמיד כתבתי פרוזה.
היום הבנת מי הטובים.
כן, ושכנעו אותי קצת אחרי הצבא ללכת לאיזושהי סדנת כתיבה, בהנחיית עומר בוקצ'ין המקסים, וכמעט לא הלכתי, ובסוף הלכתי, ואני חושב ש... אני חושב שהמפגש עם ישראל אלירז הכניע אותי סופית, והבנתי שהמפגש עם השירה שלו, לא עם האיש עצמו, זכרונו לברכה, אבל אני חושב ששם משהו נדלק בי, ואמרתי, אוקיי, זה המקום שלי, זאת אומרת, זו הדרך שבה אני הייתי רוצה לוותר רעיונות, להשתמש במילים, ושם התחלתי את החקר שלי. ודרך עוד משוררים ואנשים מדהימים בדרך, אבל כמו שאמרתי, תמיד זה היה משהו מהצד, ותמיד נהניתי יותר כזה מעמדת העורך, מעמדת המפיק.
כמו קניה ווסט, אתה אומר, די לי להיות פרודוסר, אני רוצה להיות...
בדיוק, כן.
שירים, שירים, אנחנו נקריא, אתה תקריא, אני אקריא.
יאללה, תקריא, מעניין אותי מה תבחר.
אני הולך לפי הסדר, אני, אתה יודע, אני הולך לפי הסדר, אתה זה שיכול לקפץ.
אני מקפץ.
הולך ונהיה לך קשה להבחין בין קריאות החדר ללעת הרחוב. גופך המבקש רק לחלוף, נתלש משנתו, הלם כתוף. גופך צועני כזה, מלוכלך, דופק עם הקשת בשולי הכינור, בזוי, מנוצל ודפוק. מחשפת שלא ניתן לחישוף, בוכה בשולי דרך. עמום לעצמו, חקיין של גופים אחרים. יום יבוא ויוזמן לשער, להתערק אחת ולתמיד.
לילה שבור, השמיים שורקים לך בשיניהם השחורות שירי שוקת ריקה. התריסים שהגפת אז בחדר לא רפו מן החום הצהוב. פחד נדחס בציפות מתעתך כמחזר כפייתי. הממלמל לך שיר ארס אכזר. אל תרדמי.
אז שוב שלום, ברוכים השבים והשבות. אני עם נועם בן דוד, על ספרו שירי שוקת שבורה, אני שלומי חתוקה, אתם בברית מילה.
שוקת ריקה.
שוקת ריקה. בסדר, יש שם משחק מילים. גם זה כמה פעם בשער. זה טוב, זה טוב. לא, האמת היא שגם השם הזה הוא מזמין שיבושים.
נכון.
הוא מזמין שיבושים.
נכון. אתה לא הראשון ולא האחרון.
כן, כשהוצאתי שני ספרים, יבשת, אז היא כולם, יבשת זה היה אדמה, יבשה, ארץ, עבר, אני כבר לא מתקן.
גם משהו בקריכה אולי עושה את זה של יבשת.
כבר לא מתקן, והשירי שוקת ריקה, אפילו השם של הספר כבר מאתגר אותנו, אני חושב.
גם מצלולית.
כן, כן, לזה הכוונה הוא. כן. אז אני מראיין את נועם בן דוד, זה ספר ביקורים, קודם דיברנו על זה באמת שהחלטת, שכל החיים היית בכתיבה, אתה מגיע לגיל הזה, לרגע הזה, זה מגיע, מסתדר ואתה מחליט באמת לא להוציא איזה ספר מאוד אב קרס, כל השירים שאספתי עד כה ונסדר אותם איכשהו, או... בסדר, תמיד נשארים שירים בחוץ, אבל אני מכוון גם לא סינון רגיל, הסינון של הספר הרבה יותר גדול, רעיון מסוים ששת בספר הזה כמו רוח.
כן.
וכבר בשיר שאני הקראתי, ואחרי זה גם אתה, יש איזו דמות נעלמת שכל הזמן נמצאת בספר.
נכון.
ולהתחיל לדבר עליה כבר בשיר השני, וזה הולך ונמשך כל הספר, זה החלטה מאוד מעניינת, כאילו למין מתבונן מספר.
כן. אני בעצם...
דמות נקבה, אני צריך להגיד, דמות שאתה... אני יודע שהיא אחרת, שזה גם לא... אתה יודע, כי זה בלשון נקבה, אז אני מניח שזה דמות...
שהיא לא אני.
כן.
למרות שלאורך הספר...
יש גם שירים בלשון נקבה שלך, זה נכון.
הדמות הופכת גם... והופכת לזכר, גם במובן המטאפורי, גם במובן הגופני, קורה שם איזשהו מהלך. תראה, זה ספר התבגרות. ככה אני אוהב לחשוב עליו. כל אחד יגדיר אותו איך שהוא רוצה וזה, אבל אני אוהב לחשוב עליו כספר התבגרות וחיפוש זהות. ואני בחרתי כאן איזושהי פוזיציה שאני חושב שהיא באמת קצת חריגה, כלומר, אני איזשהו מספר שמקיים מערכת יחסים עם הדמות שמתקיימת לאורך כל הספר, זאת אומרת, הדרמה לא קורית לי, בניגוד, שוב, לשירים שכתבתי לפני זה, שאתה יודע, תמיד אנחנו מתחילים מלכתוב מאוד מאוד על עצמנו, ואז אנחנו... מחפשים קצת עניין ומתחילים להביט ולחשוב על עוד כיוונים, אז אני בחרתי לשים את עצמי באיזשהו מקום של דמות מספר כזה, קצת מספר כל יודע מצד אחד, אבל מצד שני מאוד לא אובייקטיבי, זאת אומרת, אם מקודם נקרא את השיר שנקרא קוץ, לאורך הספר יש כל מיני קוצים. כן. הקוצים זה פתאום החלפה של נקודת מבט, וזה פתאום שירים בגוף ראשון. אבל זה השירים היחידים שיש בגוף ראשון לאורך הספר. יש איזה 4-5 קוצים, שפתאום אני קצת נותן איזושהי טעימה מעצמי.
שזה אבל... כמעט כמו המקהלה, בטרגדיה היוונית הפך להיות בדיוק. פה הקוץ.
ככה חשבתי על זה, כן, קצת הקוץ זה אני, המקהלה בטרגדיה היוונית, רק מקהלה אינטימית, זאת אומרת, קורה גם תהליך של התקרבות בין המספר או הדובר לבין...
אני מתחיל לחשוב על אנטיגונה עכשיו, משום מה, אני לא יודע למה.
כן?
יש איזה דרמה גם שקצת מזכירה שם. מערכת יחסים עם הדמות הזאת, אתה אומר.
כן. זו טרגדיה בסוף, אולי לא קלאסית, אבל יש בספר מימדים של טרגדיה.
והדמות הזאת, אתה יודע, גם באיזשהו מקום שהמספר כל יודע, לפעמים הוא גם הוא יכול לנוע, יש איזה כדע שאתה אומר על הציפור, כן, שמפה עד אינסוף או משהו כזה, או שם, הגבול גם של המספר, אתה יודע, לפעמים יכול לנוע, בשירה הוא כמו אל לפעמים פתאום, כן. אתה יודע, הוא יכול לפעמים מין מבט כזה של אל, על הדמות הזאת. כי אני, אתה אומר שהיא לא אובייקטיבית, אבל אני חושב שהיא הייתה יותר פשוט, רואה את העתיד. כאילו, היא כבר הולכת כמה צעדים לפני הדמות.
כן, מעניין. זה היה מאבק בתוך הכתיבה.
הדמות היא בדיונית, ממשית, אתה ברפלקסיבה.
היא ממשית ובדיונית, בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, זה באמת אדם... שיש לי איתו מערכת יחסים קרובה,
שכתבתי בהשראתו את, את הספר, אז זאת אומרת, זה כן איזושהי התבוננות שלי עליו, היכרות ארוכת שנים, ועמוסה ברגש, ומערכת יחסים, בקיצור. אז כן, יש אותו שם, והוא נוכח. וגם, זאת אומרת, זה בהשראתו, זה בסוף זה לא ספר ביוגרפי, אלא ניסיון לקלוא איזושהי חוויה שהרגשתי שהיא חוויה שדרכה אני מתחבר אליו.
לא, אני חושב הרבה פעמים בגלל השינויים של המגדר. גם רומן היה פה, אז הוא קורא לאלון אשתי. אז העניינים האלה, אתה יודע, בגלל זה מאוד הסתקרנתי, נגיד, בשיחות עם אנשים צעירים שבאמת כבר גדלו בתוך העולם שאנחנו לפני 10 שנים נחשפנו לה פעם ראשונה. אני חושב שכל פעם, אתה יודע, 10 שנים זה לא המון, מה שהפייסבוק באמת אנשים הבינו מה עושים שם. אולי אני מגזים, 14 שנה כבר, 2010. ופתאום אני רואה שיש ממשות גם לדברים האלה. היא צומחת באמת, והאופן שבו שהשתמשו בלשונות, היו מאוד מוגבלים, כי חיינו בצורה מאוד מחמירה או מגדירה, אני חושב. בדיוק. אז פתאום בספר שלך יש איזה מקום גם מאוד לא מחויב או לא ברור לגבי הדמות ספציפית. למה להישאר מקובע גם לעניינים האלה?
כן, ואתה יודע, תמיד מן הסתם יש את החשש שזה יבלבל. ואני בטוח שזה מבלבל, ואני לקחתי בחשבון שזה לא הספר הכי קוהרנטי. זאת אומרת, מצד אחד הוא מאוד נרטיבי, זאת אומרת, יש לו איזשהו מהלך סיפורי כמעט, כן? זה עדיין נשאר כמעט בגבול הפרוזה, אם כבר חוזרים לנקודה הראשונה, אבל יש בו משהו, ניסיתי לתת הרבה מאוד חופש לשפה, ניסיתי לבטא דרך השפה, אגב, לא רק במגדר, גם בבניית המשפטים, גם בבניית הניקוד.
התחביר.
כן, לילה שבור. המנקד שלי רב איתי על זה הרבה.
אתה כבר לא צריך לקחת מנקד, אם אתה מחליט לעשות שבור, אתה כבר לא צריך, אתה גם החלטת שאתה...
אבל רציתי לקחת מנקד כדי שינקד לי את זה שבור, שאנשים ידעו שזה שבור.
הוא הוסיף הסתייגויות שלא חשבו שהוא ניקד לו טוב?
לא. הוא בסוף קיבל, קיימנו דיון.
אנחנו עושים כמו באלבומי ג'אז. Call the tracks, except 3, 4, 5.
יפה.
אוקיי. שירים.
דיברת מקודם על הציפור, אז אולי אני אקרא את זה. כאב את לא מרגישה, אבל אין לך ספק בו. הוא לא מוחזק בגוף המייסר, אבל חלל הראש מתמלא ברעיון הכאב, ועצם הרעיון מכאיב. את יודעת סוגים שונים של כאב, את מתחילה למנות. יש את כאב הדקירה שמשמעותו חדות הפוגשת תוך אור. יש כאב של מכה יבשה, כאב חוותה, יש גם כאב של לחץ ודחיסה, הדומה לכאב של מתיחה ומטרת שניהם, חילול שינוי בממדיו הפיזיים של אדם. ויש גם סוגים נוספים, כאב נימול יוצר תחושת עצבנות אי נחת, כאב צביטה מספק יותר בגלל הוא ברור. התואה לגבי ההבדל בין אותם סוגי כאב לבין כאב פער, האם גם הוא ניתן לביטוי בבשר הגוף? את מדמיינת כאב חדש, כאב צומח ברווח שבין איבר לאיבר, כאב כולו אוויר ומתפשט כענן, משפיע על עריק שבין קיים אחד לקיים אחר. את מביטה בציפור, האם היא כאב פער בינה לבין שמיים? ויש גם כאב של קוץ.
זה הסוף של השיר?
כן.
אוקיי, אז אני התבלבלתי. השורה האחרונה, שינוע מקרי, היא בכלל בעמוד שמאל, מודגשת מאוד בבולד.
ענקית, כן. זה הדפקה שלי כמעצב גרפי. אני גם מעצב גרפי, אני מעצבתי את הספר, ואני מעצב גם את על השפתיים, ו...
אני מאוד אוהב חריגות בספרים. אני מאוד אוהב קיצוניות וחריגות, כמה שיותר אחת מה...
נכון.
אבל דווקא בכל מה שקורו לסידורי של שירים, אני אומר, לא להגזים. דווקא פה לא, אבל בסדר, הספר לא נראה כזה, זה פה ושם יש יציאות כאלה, אני רק עם העיצוב הגרפי, אני חייב להגיד איזה מילה לעיצוב הגרפי, זה שיר מרתק שמתאר איזושהי תהליך מאוד, מאוד מדהים, ומפרק אותו לדקויות מאוד 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 קטנות, ומדבר על כאב, על הכאב, על הכאב, ומזכיר שהכאב הזה יש לו כל כך במופעים, ואני מאוד אהבתי את זה. כי בסוף זה, לא משנה מה אנשים יחביאו, אין שום דבר חוץ מזה, אני חושב.
טוב.
אפרופו, דיברנו קודם על הספר, אני אומר, הספר גם יוצא דופן כי השדה הוא מסוים. זאת אומרת, כשאתה רוצה את, את הקטן והצנוע, זה בגלל גם משהו שקורה בחוץ. כי אני מניח ש... אתה מבין מה אני אומר, הפעולות שלנו מוחשות בגלל שהשדה הוא מתנהג בצורה מסוימת. אז אנחנו מחפשים את האפקט שבו אנחנו כן נרגיש את עצמנו. לזה אני מתכוון. מקווה ש...
אני מנסה להבין אם הבנת, זאת אומרת, שאתה אומר שדה, אתה מדבר על השדה...
ספרותי.
הספרותי, זהו, כן. חשבתי לרגע, השדה אולי האנושי, כן? כי גם זה...
זה אותו דבר, זה ביטוי שלו, אותו כן. דבר. זה ממש אותו דבר.
כן, אני חושב שאני מנסה לחתור באיזשהו אופן מסוים בתוך השדה הספרותי בשדה הכתיבה, קצת לפעול נגדו. לפעמים, כשאני כותב, זאת אומרת, לא יודע, חשוב, אני לא בטוח עד הסוף שהבנתי את השאלה, אז
אני חושב שהתחלת במשהו שאני חשבתי עליו גם לפעול, כי באמת פעולה שלנו היא לא בריק, הפעולה שלנו מצבעת בגוון מסוים, כי מסביב לנו יש גוונים כאלה ואחרים.
אבל זה מתקשר למה שאמרת בהתחלה, זאת אומרת, היה לי הרבה חופש, באמת הרבה חופש. נצח זה הרבה חופש. גם נצח זה, מצד אחד זה הוצאת ספרים, ומצד שני זה קואופרטיב של כל מיני אומנויות, וכל מיני אנשים מעוררי השראה בתחומים פלסטיים, ובתחומים של מוזיקה והיפופ ומוזיקה ניסיונית. זאת אומרת, היה לי כאן את האפשרות לעבוד בתוך שדה שהוא מצד אחד מוכר לי ו... ואני מכיר את החוקים שלו ואת המגבלות שלו, ומצד שני, אני כן מחפש משהו שונה, אני מחפש לבטא ניסיון שונה, שבתוכו אין לי קדושה לספר כספר, כמוצר על מדף. זאת אומרת, אני מבחינתי רוצה לעבוד עם טקסט, עם מילים, ואני אשמח שזה יהיה בתוך כוריאוגרפיות ויצירות מחול, ואני אשמח שזה יהיה מוזיקלי. אגב, גם את אחד השירים שמנו על ביט, עשינו קליפ. זאת אומרת, אני מחפש את החריגות האלה, אני אוהב אותן, זה קצת הפריבילגיה שלי, כי אני לא מהעולם, זאת אומרת, אני הפקתי בו אירועים ועיצבתי גרפית וכאלה, אבל אני לא...
מעניין.
לא חייתי את זה כאומן אף פעם, אז...
מעניין. מצאתי לזה את הדימוי המושלם, אני חושב. אני חושב שאתה תראה בזה מחמאה.
יאללה.
אתה רואה כדורגל?
לא.
אתה לא רואה כדורגל.
סליחה.
לא, הכל טוב.
לא, אבל זה הדימוי המושלם.
לא, תמיד אני משווה את הספרות לכדורגל.
נכון, שמעתי את זה כבר.
עכשיו, אז בוא נגיד שאתה הולך ליוות פנדל. כן.
פנדל אני מכיר.
פנדל אתה מכיר. עכשיו, כשאנשים חושבים על פנדל, אני הולך לבוא, תפוצץ את השער, להכניס אותו, כאילו, אם אפשר, יש את המקומות האידיאליים, שזה בפינות למעלה, אבל אם לא, אז זה באמצע, אבל חזק ולמעלה, ואני חושב על זה, נגיד, כמו להוציא ספר ביקורים, כן. אז אתה צריך גם לבוא את הפנדל, יש היום המון כותבים, המון כותבים, וגם כשאתה חושב על פעולה נגד, איזה פעולה נגד? הרי יש כל מיני סוגים. כן, אני חייב לומר, נגיד, מי יושב לי לדבר, אם נדב יחליט שזה לא רלוונטי שיוריד, להוציא שני ספרים, כי זה גם היה פעולה נגד קצת השדה.
בדיוק חשבתי על זה בדרך.
בדיוק על השדה. אבל אתה עשית משהו אחר. אתה עשית משהו עדין. עכשיו, למה רציתי להגביל את זה? לפננקה של, שלפעמים, אתה יודע, במקום לבעוט מאוד מאוד חזק, איך הם מפתיעים את השוער? הם רצים היום חזק ואז נותנים מין. ממש קטנה כזה. וצריך אומץ בשביל זה. צריך אומץ בשביל זה, ו... איך קוראים שחקן של החלוץ של ריאל מדריד, שכחתי, נו. קרים בנזמה, סליחה, ברח לי. באמצע המשחק, אתה יודע, הם שיחקו מול צ'לסי, קביצה, הם שיחקו בחוץ. היה חצי גמר ליגת האלופות. הוא שם פננקה. הם היו בטטטטט, זה ממש היה לבל של שתי קבוצות ענק. הגיע להם פנדל, הם יכלו לצמצם ומכניס את... שם הוא עשה את הפננקה. שמה, במעמד הזה. אז אני אומר, פתאום להוציא ספר שהוא כל כך דק, להגיד, זאת התשובה שלי. אתה מבין? זאת התשובה שלי, זה צריך בשביל זה, אני חושב, קצת אומץ.
אני מאוד אוהב את הדימוי הזה. אני גם באמת, זה היה מהלך מודע מאוד מבחינתי.
כן, כן. אולי באמת צריך להיות צעיר כדי שיהיה לך את האומץ לפעמים לעשות דברים כאלה, אתה מבין? כי אני מניח כל כך הרבה כותבים היום, והרבה ספרים, הרבה ספרים בוקרים, אני מאוד מברך על זה, זה טוב יותר מכל תקופה אחרת. זה מאתגר אותנו.
כן, אני גם לא מבין את הקטע שכולם מסתערים על זה, אומרים...
לא, מה פתאום, זה יותר, אני אגיד את זה כאן, אני אומר את זה הרבה פעמים שעורים, שעורות שהם, כן, מתבאסים, אני אומר, לא, זה הכי טוב שיכול להיות. כי, אני אגיד הכי טוב שיכול להיות. אנחנו לא חיים באוטופיה, אבל לפני כמה שנים היו כמה שומרי סף, ואף אחד, ורובכם בכלל אפילו לא הייתם מגיעים להוציא ספר שירה, אפילו מוכשרים עד אין קץ, אבל זה הרבה הרבה יותר טוב היום. אז היום אנחנו במצב של שפע, של קינת סופרים אולי בריאה. מהבחינה הזאת זה מצב טוב.
נכון.
זה מצב טוב.
אבל זה מקשה להתבלט, נכון?
בדיוק. קודם כל התגובה היא תמיד יכולה להיות, היחידה שיכולה להיות זה לחקור ולהיות עצמך, כי באמת בסופו של דבר אי אפשר, אבל מה שאתה עשית, אני מאוד אהבתי אותו, זה היה, אוקיי, אני עוצר דווקא את המהירות. אני לא מגביר אותה. אני עוצר את המהירות. יש בספר הזה הרבה סבלנות והרבה איטיות, ואני ראיתי שהכל שם מחובר לאותה מטרה, להשיג זמן אחר, ומאוד הרגשתי את זה. שירים.
חיה שחורה של טלפיים ארוכות מתפתלות של ציפורני נחושת סכינים של עיניים אשנות דהויות. את כל כך כאן עכשיו.
אוגוסט רותח, את פותחת דלת עץ ספוג שמש. אוויר קורב את גרבו הימני, ומתאים לו נעל אור. בצל התקרה, בהירה, חזותו כשל, גוליבר נעים הליכות. בקפידה רבה התחפש גם בבוקר הזה לפקיד. חנוק כפתורים ותגי שם, חנוק גוני חום תחלת חנוק. כל הסיפור הוא הליכה חנוכה במסדרון בית. עלייה זריזה במדרגות, טבילה בסם שינה. אביך דופק בדלת. לא סיימנו את השיחה מהערב.
בארוחת הבוקר אכלתם ארוחת בוקר. מפעם לפעם פיאקתם, לפרקים מתחתם צוואר. נקישות השעון עיקו על ידו המתוחה לצלחת, וידו המתוחה דפקה על קליפת ביצה קשה. סבוכות הן אותן השעות, ונראה כי אין להן פשר. את נדחקת לנהוג באופן שבו את נדחקת לנהוג. מעגלת פיסה של לחם בין אגודה לזרת. הדבש האחור בצנצנת, אותם על אומות של אור.
הוא נתן לך את החיוך שלו, ולא עקץ אותך בחיבתו, ולא ביקש ממך דבר משום שראה בך את יחידותך. הוא הותיר אותך לצמוח, פרא. בשולי גן.
בגן האם ינקתם חלב שחור מנרקומניות עם כלבי ענק, החלב היה חמוץ, הן צחקו עליכם בעיניים המפלצתיות ביותר שהצליחו לדלות מזיכרון אמאותיהן המתות. והזיכרונות נשתלו בשולי כבישים, נעטפו באובך החם, את כולם זה הצחיק חוץ מאותך, כי המוות מבעית אותך, המוות מבעית אותך, המוות מצחיק אותן ומבעית אותך.
יש פה כמה שירים על אבא, ואז גם שירים על אמא. השיר הזה הוא מסמל לי איזשהו מעבר, אני לא זוכר, לא יודע למה בתחושה, הוא עשה לי איזשהו מעבר.
אני שמח, אני שמח, כי השיר שבא אחריו הוא כבר מאוד שונה.
כן. אני חושב שהחלב השחור גם זרק אותי לשיר מאוד מפורסם.
כן.
ובאמצע הזה שיר שדילגנו, באמצע שנקרא קוץ, הקוץ השני, כי תקרא אותו. נראה לי שזהיתי שם פשוט חבר טוב.
קוץ. אני נושם אלייך מחור של מנעול, אבל אוויר שלי אוטובוס מלא ערפל. קוץ. ישנה אחת צרפתייה, אורלן, אמנית בשר עם גלגולי נשמתה. כל הלילה בכיתי אותה ולא הבנתי דבר.
זה מחווה לדדון? הרגשתי שם משהו מאוד דדוני, אני כבר...
מעניין, שמע, לא באופן ישיר, אבל חלק נכבד מהספר נכתב ספציפית בראונד הזה, שגם השיר הזה נכתב בו, זה היה תקופת דדון בשבילי.
וואלה, הייתה תקופה דדון, אנחנו מדברים על ישראל דדון, המשורר ישראל דדון.
הענק.
חבר מאוד מאוד טוב שלי, המשורר נפלא כמובן. היינו יחד בארס פואטיקה פעם. הכרנו שמה, לא הכרתי את לפני זה, הכרנו שמה, והפכנו אותך...
אני חושב ששם הוא יצא לאור.
כולם, אני חושב שכולם. אני חושב שכל מי שהיה שם. אומרים אחד יש לו נשמה של קצב. אתה מבין? וברגע שקראתי ישנה אחת, ישר, ישר, ואז גם את הבשר, מנית הבשר עם גלגולי נשימתה, ולא הבנתי, אמרתי, וואו, כאילו, תשמע, אני, זה ריגש אותי, אתה מבין? כאילו, אני לא בקטע של לחפש הרבה פעמים הומאז'ים לכאלה ואחרים, לא מעניין אותי, אני חושב שלא צריך להתאמץ, אני מכיר אנשים שמתאמצים להכניס שורות ומשורים, לא צריך להתאמץ, מה שבאמת שקע בך יגיע מחר, לא בכוח, ואני מכיר אנשים שעושים את זה, ואני חושב שזה פשוט הורס את הספר, לפי דעתי.
מסכים.
ופה זה היה מין, וואו, יפה, אני חושב. גם בגלל שהשיר הוא יחסית קצר לשיר ההוא.
כן, לשמה של קצב, זה שיר, זה...
אז הפעם זה חבר טוב, מישהו שאני מאוד אוהב. אתה יודע, ועוד מהדור שלנו, ואתה יודע מה אנחנו עברנו גם, הרבה פעמים שינויים בהתייחסות, והנה, פתאום מתייחסים אליו, והוא משפיע.
בטח.
אני הייתי ב... אני סגרתי את הספר, הייתי... אמרתי, זה מספיק לך להיום. טוב, אנחנו עושים עוד איזה סיכום עוד פעם, מדי פעם מולי להזכיר עם מי אני מדבר. יש אנשים שמדליקים את הרדיו בזמן הלא נכון או לא מדויק, אני מדבר בן דוד מחיפה, מראיין אותו על ספר הביקורים, שירי שוקת ריקה. ספר ראשון שלו, גם ספר ראשון של מוצאת נצח, שהקמת עם ניסן אליהו כהן. אני שוב אומר, אני חושב שכן זה מהלך מאוד מעניין, אני בטח מדגיש פעם אחת לצאת ידי חובה, באמת מתבקש לבוא ולהגיד. במקרה הזה הרגשתי שיש איזו תנועה בכל מיני מקומות של חבר'ה צעירים שמתחילים ומדברים, והזכרת גם את תנועת תרבות, ואת על השפתיים שעשיתם, באמת הרמתם אירועי שירה מאוד מאוד רציניים. זה כבר תופס חלק משמעותי מהחיים שלך, אני מניח.
כן.
בטח עכשיו אחרי שיוצא את הספר.
כן.
איך התחושה אחרי שזה יצא? אני קורא לזה ספר בסוף, אתה יודע.
זה ספר, כן, הוא קטן, אבל הוא ספרי.
לא, כי אמרת קודם שאתה לא מתייחס את הספר כמוצר על מדף.
נכון, כי בסוף הייתי שמח אם הוא יעבור כל מיני גלגולים, אם הטקסט הזה יעבור כל מיני גלגולים, אבל כרגע הוא ספר. ואולי בעתיד הוא יקבל עוד כל מיני צורות.
מעניין מאוד. זאת אומרת, אתה כשכותב על ספר, אני לא אומר את זה בתור משהו רע, כי זה נשמע לי משהו מיוחד, אתה חושב אפילו על מופעים אחרים שלו.
כן. אפילו השקה, כן? אפילו השקה, הייתי רוצה שיהיה תוצר אומנותי, זאת אומרת... עם התחלה, אמצע, סוף, ואיזושהי אמירה אסתטית. אני חושב שזה בסוף...
אני איתך, כן. זה מה שצריך.
יש כזה הבדל גדול בין לקרוא ספר לבין לשמוע שיר מוקלט, לבין לראות אותו מוקרא בלייב, לבין לראות אותו whatever בקליפ ביוטיוב. זאת אומרת, הטקסט מקבל משמעויות חדשות, והייתי רוצה שנמשיך להוסיף עליו משמעויות. זה מדהים בעיניי.
אז כמו אמרנו, יש איזה מקום שזה קצת מתחלף פתאום. כאילו.
כן.
ואז אתה כותב שיר אחר כך. גרון צמא לכל. את מוחצת כוס פלסטיק ומלטפת את הכפלים באגודל. את מוכנה. היו כבר כמוך. מאז הם נעים כזרים בביתם, בין מרתף לחדר החצה לפסנתר. הם לא יודעים לנגן בפסנתר, הם שקטים ברוב שעות היום, ובלילה הם דפיקות של פאנק על פסנתר. הפאנק לא מת.
הפאנק לא מת, הוא okay. פשוט עבר מדיום. פאנק. קדיחות מגף, השרעפת מתפוצצת מגעגוע. יד דוחפת, אצבעות שמנות לפה, הכל פה מת, תונף, כל פה רעש של קדיחות, כל פה מגפיים, כל שחור פה.
אימך נר דקיק בסלון הבית, בשולחן האוכל הסואן, במרתף, גופה קטן מגדי לשאת חיבוק, כל החלש מגדי לגלול צחוק, כשבכתה מולך לראשונה כעסת.
אמך מקלפת רימון במטבח, שמיים עורבים אל מחוץ לחלון. את לוקחת קצת מיץ ומטפטפת לאט, רצפה מתמלאת בריח אדום. אמך אוהבת את ראש השנה, בעבר היא קנתה לך זרים ורימון. בכניסה לחדרה יש שיח קוצים, ובלילה ראית שם חיות מבהילות. היא צל מקופל בתוך צל, יש לה ריח שקוף שיוצא מהראש.
היא תאהב אותך רק כשתתייאשי.
אפרופו, באמת, גם אם הייתי צריך באמת לחשוב על הצגת תיאטרון של הספר הזה, יש מעט מאוד לוקיישנים. חדר, מטבח, חוץ, איזה רחוב עם פנס למעלה.
כן, כן, זו הפקה זולה, אפשר לעשות את זה. צריך הרבה ניאון וכאלה, מכונות עשן, אבל מבחינת לוקיישנים...
אז חשבתי עליך, תפרת את הלוקיישנים האלה. באמת לא לצאת יותר מדי, לא להתפרע. ממש ממש, יש פה כמה לוקיישנים ספורים, ולאורך השיר, לאורך הספר אתה מרגיש שאין לך, שאתה בתוך חדר, אני לא מרגיש, אני לא חושב לחוד יהיה המילה הנכונה, אבל בחדר, יש חדר.
אני חושב שאולי מההתחלה אני כבר מטרים ואומר, הולך ונהיה לך קשה להבחין בין קרירות החדר ללהט הרחוב. אני כבר בשיר, נקרא לזה השיר הפותח, כקוץ ומעין הקדמה, אני כבר מסמן את הטריטוריה של הספר הזה. זה בין בית קר לרחוב לוהט, וזה בסוף מה שאני מנסה לסרטט בתוך הספר הזה, שזה מבחינתי גם באמת תהליך של התבגרות, כן? הפער בין בית לחוץ, אני חושב שהמרחב הזה האמביוולנטי, שנהיה קרק, הולך ונהיה קשה להבחין ביניהם, שם מתרחש התהליך שאותי עניין לבחון בספר.
זהו, אני הרגשתי באמת כאילו סטאפ של במה באיזשהו שלב פתאום הרגשתי. גם הרבה פעמים תסקיטים, אתה יודע, פתאום יש כל מיני שמזכירות תסקיטים, כי הם מאוד מזכירות את המצלול של דברים מסוימים. אתה רוצה לקרוא שיר ואחרי זה אני כבר אשאל?
יאללה.
אגב, קוץ בוכה בירושלים, כן, אבל גם אתה, גם ניסן, יש לכם קטע עם ירושלים, בכלל, קטע מאוד מאוד משמעותי. אבל למה דווקא קוץ? אתה יודע, כשאתה אומר, כשאתה משתמש בגוף ראשון בשירים האלה, כן, למרות שחלקם, אתה יודע, הם כלליים, כן, קוץ בוכה בירושלים, לא בהכרח מעיד על איזשהו... אלה כאילו המדרגות בספר, קוץ, נראה לי שגם מסתיים בקוץ, שיר מאוד ארוך שנקרא,
כן.
גם הוא. זה ספר שירה עם קוצים בעצם.
זה ספר שירה עם קוצים שמפריעים לו, שבעצם זה אני שקצת נכנס ומפריע. אני חושב שזה גם אולי הדבר שהכי משמעותי היה לי גם בתהליך של העריכה של הספר, שבאמת, כמו שאמרתי, זה ספר ערך ניסן, שזה גם חלק מההתנסות שלנו. אנחנו כזה עורכים אחד את השני ולומדים את המלאכה הזאת ביחד. ואני חושב שזאת נראה לי התובנה הכי משמעותית שהוא הגיע אליה, לפחות עבורי רגשית בתוך התהליך הזה. הוא אמר, יש כאן הדיפה של עצמך לאורך כל הספר. זאת אומרת, אתה כל הזמן מנסה לתאר את המציאות דרך עיניים, כמו שאמרנו, בוחנות, אובייקטיביות יותר או פחות, אבל אתה כאילו כל הזמן משחק עם האפשרות הזאת של סיכון. עד כמה אתה לוקח כאן סיכון ושם את עצמך, חושף את עצמך, שזה הדבר, אני אגיד, כביכול המתבקש ממשורר. ואני מאוד התחברתי לתובנה הזאת. זאת אומרת, זה לא קרה לי באופן מודע, אבל לאט לאט הלכתי והתאהבתי, ביכולת הזאת קצת לצאת מעצמי, קצת להיות איזה פסבדון כזה, או איזה משהו שהוא מאפשר לי להיות מאוד חופשי בשפה, מאוד חופשי, כמו שדיברנו, נזיל מגדרית ושובר משפטים, וזה כאילו כל עוד הספר הוא לא עליי, אז אני יכול לקלל את אמא, ואני יכול לקלל את אבא, ואני יכול לקלל את הכל, ואני יכול, עוד מעט נקרא בטח את גבר, אני יכול... להשתמש בשפה שהיא מאוד לא השפה של נועם שאתה תפגוש, הוא בן אדם מיושב עם, עם חיים...
כן, השפה הזאת באמת קיימת, אני רוצה להגיד לאנשים, כשמשוררים טובים כותבים, תדעו לכם, הם חיים ככה. הם לא מסתובבים ומדברים ככה, אני יודע, הכי רגיל. אבל התדר הזה קיים אצלנו, אני חושב שאנחנו כאילו יכולים באמת לחיות בלי התדר הזה, בסדר, אנחנו משנה אותו, משחקים איתו, אבל הוא תדר שאנחנו צריכים אותו, אני לא חייב גם לדבר עליו, אבל כעל שפה ומילים, אני יכול לדבר אותו בכלליות כתדר.
זה לגמרי תדר, ומה שניסן כאן העיר עליו זה,
זה על, בעצם על התובנה הזאת. זאת אומרת, אתה יצרת לעצמך חופש מוחלט במובן מסוים, ברגע שהוצאת את עצמך מהמשוואה של הספר. ועכשיו, אחרי שעשית את זה וכתבת שירים ואנחנו אוהבים אותם ומרוצים מהם, בוא לאט לאט תנסה להחזיר אותם. ואז נולד הרעיון של הקוצים. הטפטופים האלה של, של דובר בגוף ראשון, אני הקוץ, אני בוכה בירושלים, אני אחר כך, בעצם השיר המסכם שאמרת, השיר הארוך, הקוץ האחרון, זה כבר איזשהו, זה מגיע לאיזשהו מיזוג טוטלי בין הדובר לדמות הראשית. זה מגיע למגע. זאת אומרת, הספר מתחיל באיזשהו מבט מאוד מרוחק על הדמות ומתאר, ומתקרב לאט לאט למגע, ומנסה לבחון גם את אותי. אני מנסה לבחון את עצמי בתוך המערכת יחסים הזה.
אולי צריך להגיד גילוי נאות. ניסן אליהו כהן, אנחנו משורר, הוציא ספר בית נג'יר, והוצאה שאני חלק ממנה.
במות, ספר ענק.
ספר נפלא, אני מאוד אוהב אותו, אז קצת גילוי נאות, הצילים את הספר, מת על הבחור ועל הכישרון הנפלא שלו. אני לא זוכר מתי קראתי זין בספר, וזה היה אצלו, וזה גם אצלך. ואני לא זוכר, הוא גם כתב מזיין כמו אריה, ואתה כתבת מזיין בישיבה על אמריקן קומפורט. אני לא רוצה להיות פרובוקטיב, אני חושב שסתם איזשהו דיון על המילה הזאת, שכשמכניסים אותה, צריך לא להיזהר להיות סתם פרובוקטיבי, כי המילה הזאת היא כל כך, היא כל כך טעונה, אפילו ממבוכה, אני אפילו אומר מדברים רעים, אפילו ממבוכה, שאם לא תשים אותה יפה, ובכבוד הראו לה כמו כל מילה, אתה עלול קצת לשבור אותם, יש כל מיני מילים ש... אתה מבין ש... אתה מבין. בזה אני אומר, זה מופיע. ובכל זאת, לא רואה את זה בספרי שירה, כאילו אנשים אומרים, מה אני צריך את הצרות האלה עכשיו? מה אני צריך להכניס את המילה הזאת ואת הפעלים האלה עכשיו? עזבו אותי. ואני חושב שזה שכתבתם את זה, זה לא מובן מאליו. אני חושב שזה נעשה מתוך מחשבה, זה חלק מהחיים, זה שם, ההתייחסויות לזה, ומן הסתם גם גבריות, גם בספר של ניסן, גם שלך בשירים האלה, ואנחנו נדבר על זה ונסיים את התוכנית עם זה, אני חושב. יש דיבור על זה. אתם רוצים לשים את זה, אתם רוצים לדבר על זה, על כל הגוונים, על כל הצורות של זה? אני אגיד, סליחה, זין ולזיין זה חלק מהחיים גם.
כן, וזה מאוד שונה מאופנים אחרים שבהם זה מתואר בשירה ובספרות העברית. זאת אומרת, כשאני מדבר על לזיין, אני מדבר על משהו שהוא סימבול. זאת אומרת, זה סמל לכוח, זה סמל לשליטה. אני חושב שזה לא חדש, כן, הביקורת מדברת על זה שנים, הביקורת הפמיניסטית, הפלוס, זאת אומרת, הזין כאמצעי שליטה ופטריארכיה וזה. אני בסך הכל לוקח את זה ואני... קודם כל, השיר הזה הוא קודם כל היה בשבילי, באמת כדי להצליח להשתחרר. צריך להשתחרר מהפחד ומהחרדה האישיים שלי לדבר את השפה הזאת שהיא שוב, היא פשוט לא השפה שלי. אני בן אדם מאוד נחמד, כמו שאמרתי, ואחראי וזה, והרבה שנים עוסק בחינוך גם בין היתר. זאת אומרת, אני ניסיתי כאן ללכת נגד עצמי וגם נגד השפה שלי כדי להצליח לבחון משהו שהיה חשוב לי לתאר ולתכן.
אפרופו, בדיוק, הזכיר לי גם את המקום, שניסן כותב בספר, מזיין כמו אריה, הוא לא מדבר על עצמו. הוא מדבר על אבא שלו בספר. הוא כותב את זה כאילו על... והנה דוגמה למה אתה עושה עם פועל, וזה ממש הפך את הכל בעיניי. זאת אומרת, זה פתאום שם אותו במבט שלה, שרואה את זה מהצד, ורואה את זה מהצד, זה לא בהכרח תמיד נראה... נורמלי, נורמלי. כאילו, אפילו הפעולה המאוד מאוד פשוטה הזאת, מהצד איפהם, אתה נראה כאילו מתמשוגע. שאני אומר את זה, כן? אז רק אני אומר, הכניס שם את האירוניה, וצריך בדרך אחרת, אבל אולי קודם תקריא את השיר.
גבר חוזר מסע הרג, יושב על שרפרף, מקלחת שוטף, דם קרוש, או שולף נטצים, זכוכית אור חשוף. גבר שחור, גבר קרחת, גבר לוחץ זין בדם, גבר קונה פרח, יום הולדת, יום נישואים, לוויה, הוא
קולומביין, נורמנדי, גרמניה, הוא גשם סמיך, רוק חם, גבר נודד, מכונית שיקגו, פורח חוק מצחיק כזה, עם חיוך כזה, מלא כזה, מוות, מזיין בישיבה על אמריקן קומפורט, זה יפה, אתה לא.
אני חושב שזה בתחת לפרסומת טובה לחיפה, אני יכול להיות שנדב יוריד את זה, אבל באמת קורה שם משהו, ההתעקשות הזאת, אני חושב, ההתעקשות הזאת.
אני חושב שזה לא סתם, זאת אומרת, חיפה, כמו גם המחירים של חיפה שלא משתנים, המחירי הסחירות של חיפה שלא משתנים עם השנים, זאת אומרת, חיפה מתעקשת לשמר בה איזשהו מימד של אנדרגראונד, אין בה הרבה כסף, אין בה הרבה מקומות לצאת, יש בה, זאת אומרת, יש בה משהו יש בה כל מיני סצנות שנעלמו מהעולם, שהייתי בטוח שנעלמו מהעולם כמו מטליסטים, יש בה מלא מטליסטים, פנקיסטים אגב, זאת אומרת, יש בה איזושהי אווירה של התנגדות, שאני מאוד אוהב, זה לא תמיד פשוט, לא תמיד פשוט לחיות שם, זאת אומרת, יש גם מקומות שאתה מרגיש כאילו הייתי רוצה שהיא תתקדם, כמו ששאר העולם התקדם, כמו שתל אביב התקדמה, אבל מצד שני, היא באמת מזמנת איזו סצנה שהיא אחרת, שהיא מחוץ ללופ.
שירים 34-35 אני רשמתי לעצמי בצד, שירי אהבה. לדעתי, זה מה שאני הרגשתי. זו הייתה הפרשנות שלי. הראשונה, אינטואיטיבית, לפני שחפרתי פעם שנייה. אז יהיה נחמד לסיים עם שירי אהבה, אני חושב. Yeah. אם אתה מסכים איתי.
כן.
אנחנו, אני חושב, נתנו הרבה קצת, ליטום קצת הרבה מהספר הזה. רק את הקוץ האחרון. מה אתה אומר?
יאללה, קוץ אחרון.
אני רוצה להטיח את גופי הכבד על כל המוות הזה. לוחם חיים. אה, זה פרו לייף, זה פרו לייף.
יש אבל עוד קוץ אחרון.
קמתי לזה, רציתי.
על הקוץ האחרון.
כן. אז ציים לנו עם שני שירי אהבה, מה אתה אומר? אם אתה מסכים עם הפרשנות שלי, אם יש לך משהו להגיד, תוסיף.
אני חושב שזה שירי אהבה...
מורכבים.
לגוף.
לגוף, אוקיי.
ככה הייתי קורא להם, זאת אומרת, יש כאן פעם ראשונה בתוך הספר המאוד... אכזרי הזה, במובן מסוים לגוף, כן? זה ספר עם אכזריות מאוד גבוהה, וגדולה לגוף.
אני ראיתי את זה כמו פקעת, כי בעצם מה שהראשון שמתפתח זה הגוף, לפני הנפש. הוא תופס חלל, וכשהוא תופס חלל הוא גם...
אז אני מאוד מסכים איתך, כאן מתחילה בעצם האמפתיה, כאן מתחיל החלק האמפתי והאוהב. יש כאן משהו.
אז לפני שאתה תקריא את השירים, אני מודה לך שבאת לתוכנית נועם.
תודה רבה לך, שלום.
נועם בן דוד, על ספרו שירי שוקת ריקה. לא דיברנו על השוקת, שוקת זה סדר. תחשבו על זה לבד, אין לנו את כל התשובות. נגיד תודה לאורך שלנו, נדב אלפרין, שוב תודה רבה שבאת, ואנחנו נסיים עם שיר או שניים שתיקה מהספר.
יש כאן משהו. הוא מתחיל כנעיצת מחט, והופך לחום בכל הגוף. הוא ממלא יקום והוא לא שמש. הוא לא נכתב בשבילך. וגם מאוד. הוא כזה שצריך לעצור בגללו הליכה, להתעורר. כבר אי אפשר להתעלם ממנו. הוא מיותר מאוד. והשיר השני, עכשיו החום שומר עליך. אחר כך הוא יפגע בך, אתה יודע. הוא ישנה לך את השם ויעשה אותך עובר שוב. כלום הוא לא ירשה לך. כמו גבר מורעב לאהבה שמחבק חזק ותולש מהשיער. הוא לא גדל פה ולא מבין מה העניין.